בוקר טוב, אני מאוד מאוד שמח להיות כאן איתכם הבוקר, כשקיבלתי את ההזמנה מפורטל תשתיות, בהחלט שמחתי להיענות כי אני חושב שהפורטל סך הכל תרם וקידם והעלה באופן משמעותי את המודעות אצל רבים רבים במגזר העסקי, במוסדות ציבור, בארגונים וגופים ממשלתיים, לכל החשיבות או להשלכות שיש לנושאים התשתיתיים, בפרט כמובן חשמל ומים, להשפעות הסביבתיות שלהם, והחיבור הזה, כשמבינים אותו יותר ויותר לעומק, זה דבר שבהחלט נותן לכולם דחיפה משמעותית לפעול לכיוונים הנכונים. והכיוונים הנכונים, ואמר את רוב הדברים השר לנדאו, אני אשתדל לא לחזור על חלק מהדברים שהוא אמר, הכיוונים הנכונים הם בלתי נמנעים, הם בכיוון של חיסכון והתייעלות. כי כשאנחנו מסתכלים על העולם כולו בכלל ועל מדינת ישראל בפרט ורואים מה המגמה, אז הדברים, אפשר להתווכח על התחממות גלובלית, יהיו 2,500 מדענים שיגידו כך, ויהיו כמה בודדים שיגידו אחרת, אז יהיה ויכוח. בעובדות, במספרים, אני חושב שאי אפשר לחלוק. אנחנו רואים את סין, את הודו, מדינות נוספות, לא מאות של 8-10 מיליון איש, אלא מדינות של ביחד הן מיליארדי אנשים, שרמת החיים בהם עולה, ואם עד היום חיינו בעולם, לפני כחודש נולדה תינוקת ה-7 מיליארד, סימבולי, אבל עד עכשיו חיינו, כשרק מיליארד מתושבי כדור הארץ חיים בסגנון החיים שלנו, המערבי, האמריקאי, אז בעוד עשור או שניים, לא בדורות הבאים, בעוד עשור או שניים, וזה תהליך שגדל אפילו בטור הנדסי, אנחנו נחיה כבר בעולם שבו למעלה משלושה מיליארד מתושבי כדור הארץ חיים כמונו, וזה כמובן משליך מעבר לביקושים על חומרי גלם ומוצרי צריכה. כידוע לכם, חומרי גלם ומוצרי צריכה לא נוחתים עלינו מהשמיים, צריך לייצר אותם, וכדי לייצר אותם ולספק את כל הסטנדרטים העולמיים החדשים, יהיה צריך עוד הרבה הרבה מאוד אנרגיה ומים, ולא בהיקפים, כפי שאמרתי, זה לא תהיה עלייה ליניארית. עד היום, עד רגע זה, עם כל הצמיחה בסין בשנים האחרונות של 10% בממוצע בשנה, עדיין סיני ממוצע צורך חשמל 1/32 מאמריקאי ממוצע. אז רק שתבינו, הביקוש למשאבים, וזה לא משנה אם זה לייצור חשמל מפחם או מגז או מנפט ותוצריו, או הביקושים בתחבורה לנפט ותוצריו, כמובן כל זאת אם לא נלמד לעבור לתחליפים, ואם לא נלמד להתייעל ולחסוך באנרגיה, אז גם הסכנה הכלכלית למשק הישראלי מעלייה דרמטית במחירי האנרגיה, וגם הסכנות הסביבתיות כתוצאה מזיהום אוויר, ודי אם שאזכיר שמדינת ישראל היא כבר היום אחת משלושת המדינות הצפופות ביותר ממדינות ה-OECD, אבל מי שמסתכל קדימה, שוב, לא על הדורות הבאים, הגידול הטבעי באוכלוסייה בישראל באדיבות שניים מהסקטורים כאן, הוא הגידול הגבוה ביותר בעולם הערבי. אנחנו צומחים כמעט 2% כל שנה, כלומר עוד כ-160 אלף נפש לספק להם מים וחשמל וכל מה שנגזר מכך כדי לייצר זאת. והצמיחה הכלכלית במדינת ישראל, ברוך השם, גם היא, כפי שציין השר לנדאו, מעלה את רמת החיים ואת הביקושים. לכן הכיוון הוא ברור, הכיוון הוא שאם אנחנו לא נשנה, לא בצעדים פה ושם, אנחנו נצטרך ממש לשנות את אורחות חיינו, וזה ישליך על המון דברים שהתרגלנו לחיות איתם כמובנים מאליהם. ואני חושב, שוב, כמי שעוסק בקשר בין האנרגיה או המים ומה כרוך בהפקת המים, ואנחנו נוטים היום להסתכל על התפלה כאיזשהו פתרון קסם, הוא לא פתרון קסם. התפלה זה דבר שצורך המון המון אנרגיה בשלב זה, אז כמי שמבין את הקשר בין ייצור האנרגיה, הפקת המים וההשלכות הסביבתיות שעלולות להיות קשות מאוד מאוד, גוש דן, שוב לסבר את האוזן, אני נותן פה ושם דוגמאות, גוש דן היום צפוף פי 10 מממוצע ה-OECD, וזה לא שזה עומד להשתפר. ישראל תהיה אחת המדינות, אם לא המדינה הצפופה ביותר בעולם המערבי, למעלה מ-90% מהאוכלוסייה כבר היום מתגוררת בערים, ולכן הפעולות היומיומיות, בין אם של האזרחים, ובעיקר כפי שציין גם שר האנרגיה והמים, הפעילות המוסדית של אותם מוסדות שאחראים על למעלה מחצי מצריכת החשמל בישראל, תהיה לה השלכה משמעותית גם על פליטות גזי החממה של ישראל, שזה דבר גלובלי כמובן, שאנחנו חלק מתהליך עולמי שדורש הפחתת פליטות, וגם ברמה המקומית של תחלואה, הצפיפות הזו והעלייה בביקוש ואנרגיה ומים, עלולה להוות איום מאוד מאוד משמעותי בעלייה בתחלואה ובריאות הציבור. מה בעצם עשינו בשלוש השנים האחרונות בקצרה ולאן פנינו? אז אני חושב שבתחומים של משרד התשתיות בהחלט הייתה התקדמות מאוד מאוד משמעותית ויש לברך על כך. זה עדיין לא מספיק וכמובן שיש עוד הרבה מה לעשות. אני רואה מולי את יעל ואני בטוח שהיא תציג יותר טוב ממני מה עוד ניתן לעשות ותציב את הסטנדרטים כפי שצריך להיות, הגבוהים ביותר, אבל בהחלט יש עשייה ממשלתית נכבדת, ומי שמסתכל היום במגזר העסקי איפה תמונות הזדמנויות עסקיות, איפה יש כסף ממשלתי גדול שמחפש באמת להשקיע גם במחקר ופיתוח, גם בלהמריץ את השוק לעשות או ללכת לכיוון מסוים, אין ספק שבתחום ההתייעלות האנרגטית ובפרט המוסדית, זה הכיוון הממשלתי, ולשם כך אציין כמה דוגמאות בודדות. אז כמובן הדוגמה אולי הגדולה ביותר זה התוכנית הממשלתית להפחתת פליטות גזי חממה בעקבות היעד שהצגנו בוועידת קופנהגן של הפחתת 20% מפליטות גזי החממה מול תרחיש עסקים כרגיל שהיה עלול להיות עד שנת 2020. לשם כך הממשלה הקצתה 2.2 מיליארד שקלים עד שנת 2020, כלומר בתשע השנים הבאות. השר לנדאו פירט איפה הם מתכוונים להשקיע את הכסף כבר לפחות לפי התוכניות שלהם בשנתיים הקרובות, בין אם זה בגריטת המקררים או גריטת המזגנים או התחום של נורות הוצאת התייעלות בכלל של כל מכשירי החשמל ונורות הליבון. אני חושב שהמכשירים הללו משתמשים בהם אומנם גם במגזר הביתי, אבל בטח שגם במגזר המוסדי. אנחנו במשרד להגנת הסביבה בשיתוף פעולה עם משרד התמ"ת ומרכז ההשקעות מעניקים סכום של כ-151 מיליון שקלים, שאותו אנחנו נוציא כבר בשנה הקרובה, להפחתת פליטות גזי חממה במגזרי התעשייה, החקלאות, המסחר והשירותים, השלטון המקומי ומגזר התחבורה, ואנחנו מוסיפים על זה עוד 40 מיליון שקלים לפרויקטים שבפרט משלבים טכנולוגיות ישראליות חדשות. מכרז אחד כבר יצא והסתיים, לדעתי זאת הייתה הצלחה מסחררת, הוגשו אליו למעלה מ-100 בקשות למענקים, מתוכן 14 בקשות לטכנולוגיות ישראליות חדשות, ואנחנו בקרוב נפרסם גם את רשימת אלה שיקבלו את התמיכה הממשלתית בשלב הראשון. אבל שוב, כדי לסבר את האוזן, איזה סוג בקשות הוגשו? הוגשו בקשות גם מבתי מלון, מבני משרדים, מפעלי תעשייה כמובן, אפילו מחנויות ומבנים מסחריים, ואפילו מבתי כנסת ומקוואות. כשסוג הפרויקטים שהוצאו לנו, שוב, בעיקר, זה לא חייב להיות רק התייעלות אנרגטית דרך אגב, כי יש עוד פרויקטים שחוסכים בפליטות גזי חממה, אבל דוח מקינזי שנעשה עבורנו בהחלט הוכיח שכשמסתכלים איפה התמורה על כל שקל שאתה משקיע גם בהפחתת פליטות גזי חממה וגם בחיסכון כספי היא התמורה הגבוהה והמהירה ביותר, אז כמובן שהתייעלות אנרגטית שם תמון רוב הרווח. וכפי שהתחלתי לומר, הפרויקטים שהוצאו לנו הם בעיקר בתחומים של שדרוג מערכות מיזוג אוויר, שדרוג והחלפה של מערכות קירור תעשייתיות ומסחריות, שדרוג ואופטימיזציה של מערכות לחימום מים. חנכתי רק לפני שבועיים שלושה מערכת כזו במלון רמדה בירושלים, ויש עניין רב בקרב מלונות רבים נוספים. שדרוג של תנורים תעשייתיים, החלפת גופי תאורה והתקנת בקרות תנועה, אפילו הגענו גם לבקשות מהיריות לשדרוג של תאורות רחוב, ובחודש אפריל הקרוב, בעוד ארבעה חודשים, אנחנו נצא עם סבב נוסף של מענקים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים כדי להמריץ פרויקטים נוספים כאלו. התחום הנוסף שאנחנו מתמקדים בו הוא התחום של הבנייה הירוקה. הבנייה הירוקה סבלה הרבה שנים מכך שלא היה לה אבא, כי היא שייכת בעצם גם לתקנים וגם למשרד הבינוי והשיכון וגם לתכנון שהוא בסמכות משרד הפנים וגם משרד האנרגיה והמים כמובן. יש לו מה לומר, ומשרד התמ"ת שאחראי על הכנסת תקנים ישראליים או הכרזתם כתקן רשמי שהוא תקן מחייב, והיה צריך בהחלט מישהו שיתאם, יתכלל ויוביל את כל הנושא, ואני חשבתי שזה בהחלט אחריותו של המשרד להגנת הסביבה, כי בנייה ירוקה, שוב, מתוך ההסתכלות על הגידול באוכלוסייה במדינת ישראל והיקף הבנייה הנדרשת, שהוא באופן יחסי, שוב, הכי גבוה בעולם המערבי, כי אנחנו צריכים לספק דיור ליותר אחוזים מהחדשים באוכלוסייה, ולתחום הבנייה יש השלכות מאוד מאוד ניכרות על הסביבה, בין אם זה נושא פסולת הבניין, או מאיפה קוראים את החומרים, או באיזה חומרים משתמשים, זה פחות רלוונטי לתחום שהכנס שאנחנו נמצאים בו עוסק בו. מה שיותר רלוונטי זו העובדה שבני האדם היום, בשונה מבעבר שהיינו נמצאים הרבה יותר בחוץ וילדינו גם, היום 90% מהזמן, ככה בלי לשים לב, בזכות, כן, במרכאות כפולות, האינטרנט, הכבלים, הטלוויזיה וכל הפסיליטיז שיש היום במבנים, היום למעלה מ-90% מזמנם של בני האנוש, הם מבלים בין ארבע קירות. הארבע קירות הללו הם יכולים להיות בבית, הם יכולים להיות במשרד והם יכולים להיות במפעל, אבל בהחלט הסטנדרט שלפיו נבנה המבנה, הוא משפיע עשרות שנים קדימה על היקף הביקוש שהמבנה הזה מייצר לצריכת חשמל. השר לנדאו דיבר על איזה מזגן, או על איזה נורה, או על איזה מקרר, אבל אם המבנה נבנה בתקן בנייה ירוקה ובסטנדרטים של בידוד, ראיתי פה טרמוקיר וראיתי, יש פה עוד הרבה מקום לחדשנות ויזמות ישראלית, אבל במקום להשקיע בשדרוג המזגן, אפשר מראש למנוע את השימוש במזגן על ידי אותם תקנים של בידוד או אותם חומרים חדשניים. ולכן בתחום של הבנייה הירוקה, שבו אנחנו כדי למנוע את הוויכוחים על התקן הישן, השקענו מיליוני שקלים בהבאת יועצים באמת מהטובים בעולם, כדי שלמדינת ישראל יהיה תקן בנייה, מה שנקרא היום בנייה בת קיימה, מכונה בנייה ירוקה, כדי שלמדינת ישראל יהיה תקן קונסנזואלי, מודרני, שעוסק לא רק במבנה מגורים, אלא גם במבנה חינוך, מבנים מסחריים, מבנה בריאות. אנחנו השקנו את התקן הזה לפני, דומני, כ3-4 חודשים, ובעצם היום המשרד מתמקד בהטמעת התקן הזה והשימוש בו. אנחנו נעשה זאת גם על ידי תמריצים בשיתוף משרד האוצר, בין אם זה הטבות מס למי שיבנה על פי התקן החדש, חינוך הציבור, קמפיינים פרסומיים, ואני חושב שכבר ניתן לראות תוצאות, כי אם משנת 2005 עד היום אושרו סך הכל בישראל 10 מבנים בתקן הקודם שהיה, אז היום אני יכול לבשר לכם שכבר עכשיו יש בצנרת 70 בקשות במכון התקנים להכיר במבנים כמבנים שנבנו על פי סטנדרט הבנייה הירוקה, ואני מאמין שגם בתחום הזה הצמיחה תהיה צמיחה בתור הנדסי, כי ככל שגופים רציניים וגדולים, אני השתתפתי בחנוכת מבנה בנייה ירוקה של אינטל, של הבנק הבינלאומי, ויש עוד כאלו, מצטער אם אני לא זוכר כרגע, אבל ברגע שרואים שהמבנה, החברות המתקדמות ביותר, שתאמינו לי, הן יודעות חוץ מהדאגה למיתוג שלהם, גם לעשות את הקלקולציה של עלות תועלת, כשהן עוברות לבנות על פי תקנים של בנייה ירוקה, אני מאמין ומקווה, ואנחנו גם נעזור לכך לקרות, שכל מה שקשור בבנייה ירוקה יהפוך להיות לא הדבר הבא לעוד שנים רבות, אלא ממש בשנה, שנתיים הבאות, ואני מקווה שאנחנו בהחלט גם בתחום הזה נראה שינויים דרמטיים. הדבר השלישי או הנושא השלישי שאני רוצה לגוע בו זו התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר, שאנחנו מציגים אותה בממשלה, היינו אמורים להציג ביום ראשון הקרוב, אבל באדיבותו של משרד האוצר, שתמיד מוצא כסף למשרד הביטחון, אבל לא להגנה על הציבור, לדוגמה, כדי לצמצם את זיהום האוויר והפגיעה בבריאותו, אז זה לא יידון ביום ראשון הקרוב, אבל יידון בשבועות הקרובים. החוק אוויר נקי שאושר בכנסת הקודמת ב-2008 בעצם מחייב את השר להגנת הסביבה להציג ולאשר תוכנית לאומית בממשלה להפחתת זיהום האוויר. תיארתי לכם את המגמות הלא מעודדות בישראל של עלייה ברמת החיים ובשימוש בכלי רכב, מוצרי חשמל וכו', דבר שכמובן מגביר את זיהום האוויר ועלול להגביר את התחלואה ואת הפגיעה בבריאות הציבור, ולכן המחוקק חייב את הממשלה בעצם לאשר תוכנית שתוכיח שהמגמה תנתק את עצמה, שהקשר הזה בין עלייה ברמת החיים לעלייה בזיהום, הקשר הזה ינותק והמגמה בעצם תיאלץ להיות שונה. התוכנית שאנחנו מציגים היא בהחלט תוכנית שלשמחתי תעשה את ההבדל, אם היא כמובן תצליח לעבור בממשלה, ויש בה מגוון רב של צעדים שבהחלט ישפיעו גם על השימוש באנרגיה ומים במגזר המוסדי וגם במגזר הפרטי. רק כדי לסבר את האוזן, לתת איזו דוגמה אחת, אני מאמין גדול בכך שלא ייקח עוד הרבה זמן ואנחנו נעבור מרשת חשמל פרימיטיבית שבה יש, זה נכון שהתעוז קיים במגזר המוסדי ויש חלק מהשוק שיכול לפעול אם הוא מצליח להבין את התעריפים, דרך אגב את כל הסיבוך שהיום התעוז פועל לפיו, אבל אני מאמין שהמטרה שלנו צריכה להיות שהתעריפים יהיו הרבה יותר ברורים ופשוטים, שלכל אזרח ולכל מוסד במדינה יהיה מונה חכם דיגיטלי מתקשר לשני הכיוונים, כך שחברת החשמל תוכל לדעת לא רק כמה משה כהן צרח בין יולי לספטמבר, אלא כמה כל יום ובאיזה שעה הוא צרח והפעיל את מכשירי החשמל. כי אם אנחנו רוצים היום, דיבר על כך השר לנדאו, על תחנות כוח וירטואליות, אם אנחנו רוצים היום לחסוך תחנת כוח בהיקף של מיליארדי שקלים, אז אנחנו חייבים גם לשטח את הביקושים בשעות השיא, כי אנחנו הרי יודעים איך זה עובד. ברגע שחברת החשמל רואה בשנת 2011 באותם 100 שעות בשנה לאיזה ביקושי שיא הגענו, לוקחת מעל זה עוד 20% רזרבה ואומרת זו כמות המגוואט שאנחנו צריכים שתהיה במדינת ישראל, עכשיו צריך להקים תחנות כוח, לבנות על שטחים, להביא כסף, להעלות את תעריפי החשמל. אם אנחנו רוצים למנוע את זה, אנחנו חייבים לשטח את שעות ביקושי השיא, ולתת תמריצים לציבור להפחית את צריכת החשמל באותן שעות. אם אנחנו לא נהיה במצב כמה שיותר מהר, שבכל בית במדינת ישראל ובכל עסק ובכל מפעל יש את אותו מונה חכם שניתן להציע לו את התמריצים לדחות את השימוש בחשמל במכשירים הבזבזניים ביותר, לא לעשות את זה בעצם בשעות השיא אלא בשעות אחרות, הסיכוי שנצליח להשיג את מה שדיבר עליו השר לנדאו לדעתי יהיה קטן יותר. ולכן בתוך אותה תוכנית שאני מביא לממשלה, הרבה פעמים לא אוהבים שאנחנו כאילו מתערבים בתחומים של משרדים אחרים, אבל זה בא גם מכך שלי יש אחריות, לא, אין לי אחריות על ניהול רשת החשמל והספקת הביקושים לאזרחים, אבל יש לי אחריות על כך שהאזרחים ינשמו פחות תחמוצות גופרית ותהיה פחות תחלואה כתוצאה מזיהום אוויר. ולכן במסגרת הסמכות הזו אנחנו מביאים לממשלה גם את הנושא של פיילוט והרחבה של תעריף השימוש בתעוז והמונים החכמים, וגם, ובזאת אני מסיים, את הנושא של תעריף חשמל דיפרנציאלי. כי לשטח את שעות, בוא נגיד, את הביקושים בשעות השיא זה דבר חשוב מאוד, אבל הוא לא מספיק. יחד איתו אנחנו רוצים גם לצמצם את היקף בזבוז החשמל הכולל במדינת ישראל. והיום כשבעצם כל אזרח במדינת ישראל או כל עסק משלם על כל קילוואט שהוא צורך בעצם את אותו תעריף, את אותו תעריף, הרי אני לא זוכר, היום זה 47 אגורות או כבר עלה, עכשיו יש שינויים לאור הגז, אז יש שינויים, הבעיות בהספקת הגז, אז זה היה 42, זה עלה, 47, המגמה לצערי עוד תהיה רק כלפי מעלה, כפי שזה נראה לפחות לשנה, שנתיים הקרובות, אבל כשאנחנו מסתכלים ומבינים שבשונה אולי ממים, בתחום האנרגיה, הפערים בין העשירונים הנמוכים לעשירונים הגבוהים, היקף צריכת החשמל גדל באופן דרמטי, ההיקף הכולל, כי מה לעשות? לאנשים עמידים יש הרבה יותר מזגנים והרבה יותר טלוויזיות, ואני יודע, חימום תת-רצפתי והרבה מאוד טכנולוגיות או מכשירים שהם זללני חשמל גדולים ביותר, וזה דבר בלתי סביר בעיניי שאותם שני עשירונים עליונים שצורכים דומני, אני לא זוכר אם זה 25% או אפילו יותר מזה, 40% מצריכת החשמל הביתית, הם ישלמו על כל קילוואט שהם צורכים בדיוק כמו העשירונים הנמוכים שצורכים הרבה פחות חשמל ומייצרים הרבה פחות צורך לממשלה להקים תחנות כוח חדשות. ולכן התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר כוללת בתוכה גם מה שלדעתי גם משרד התשתיות תומך בו, אולי רשות החשמל פחות, אבל אני מקווה שהפעם היא תיישם את המדיניות של שר התשתיות, שר האנרגיה והמים, אבל בהחלט תעריף חשמל דיפרנציאלי שעושה פער משמעותי בין מי שצורך חשמל על פי הנורמה לבין מי שמבזבז חשמל, זה דבר שהוא מחויב המציאות, הוא גם סביבתי הרבה יותר והוא גם חברתי הרבה יותר, כי התעריף היום בעיניי הוא אנטי חברתי ואנטי סביבתי. אז לסיכום אני אומר, כפי שפתחתי, הכיוון הוא חייב להיות ברור, והכיוון הוא התייעלות אנרגטית גם במגזר הביתי, אבל אולי עוד יותר דחוף, כי יותר פשוט לעשות זאת במגזר המוסדי, כי שם יש מי שיודע לחשב גם את העלות תועלת. ואני מקווה שמהיום הזה, מהתערוכה הזו, גם יצאו לנו, למדינת ישראל ולטובת אזרחיה ולטובת איכות האוויר שבה, גם הרבה מאוד פרויקטים חדשים והתמקצעות של התחום הכל כך חשוב הזה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום פורה.